נפתח בהקדמה. ספר כוזרי, כזכור, הוא קדוש וטהור, שתורה אמונת ישראל ותורה תלויים בו. אלה דברים מפורסמים, מובאים בשם הגר"א. והדברים היסודיים האלה הם אומרים שאם צריך לברר את עיקרי אמונת ישראל ותורה, אז יש ללמוד את הכוזרי. ועל כן נהוג, ראוי, וזה מה שאנחנו עושים, בראשית בניית העולם הרוחני של בן תורה, תלמיד חכם, קודם כל כוזרי. עיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו. זה הספר של שלנו, הספר של עצמנו, הספר של מה אנו מחיינו, הספר המברר מהו ישראל, עיקרי אמונת ישראל, ואחר כך תורה. כמו הגישה שלנו כל בוקר ללימוד תורה, שבלו הגישה הזו אין רשות, אין היתר, על כל פעמים מבחינה הלכתית, לעסוק בתורה, ללמוד תורה. כי לפני שלומדים תורה צריך לברך את ברכת השם, בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. יש לך את הגישה הנכונה לתורה, יש לך את הזכות לממש את חובתך ללמוד תורה. אין לך את הגישה הנכונה לתורה, עדיף שלא תפקח, כי אתה מתחיל במסלול של לא זכה. לא זכה זה מי שלא זכזך, לא זיקה, לא הכשיר את עצמו, והתורה תהפך לו לסם המוות. כי קודם כל צריכה להיות גישה, גישה נכונה לכל דבר. והגישה הנכונה לתורה זה כמו שחזן מסדרים אותנו, עיצבו את התוכן, את הרעיון של הגישה הנכונה ללמוד תורה במטבע הלשוני, שעל-פי ההלכה אסור לשנות ממטבע שטבעו חכמים. המטבע הלשונית של הברכה בתורה תחילה, שאומנם עיקר חיובה הוא דאורייתא, ככה שהגת אריה מברר שהברכה בתורה תחילה חיובה דאורייתא. הגמרא אומרת על מה עבדה הארץ, מפסק המדבר בין יושב, והפסוק הזה בירמיהו, אמר רבי יהודה אמרה, דבר זה נשאל חכמים ולא פירשוע, נשאל נביאים ולא פירשוע, נשאל למלכי השרת ולא פירשוע, עד שפירשה הקדוש ברוך הוא בעצמו על עוזרה מתורתי. מה עוזרה מתורתי? לא עזבו את תורתו, הלא כתוב תופסי התורה, אז הם תפסו את התורה, אלא שהם לא ידעוני. תופסי התורה לא ידעוני, אומרים חז"ל שם בהמשך דברי אמר ביהודה אמריו שהתחלנו לצטט, שלא ברכו בתורה תחילה. וכמו שראשונים, אחרונים, מסבירים, לא שלא ברכו, כי שהגת אריה מברר דווקא מהגמרא הזאת שהחיוב לברך בתורה זה דאורייתא, אז מה אם לא שומרים מצוות, עושה התורה? אלא את המילים הם אמרו, ואת התוכן של המילים הם לא שמו לב, כמו שזה מאוד מקובל לעשות, בעיקר בחוגים דתיים, להחזיק הרבה מאוד סיסמאות היא מעט מאוד הבנת תוכנית. לא ברכו בתורה תחילה, את המילים אמרו, אבל להיות בתודעה של הברכה תחילה לא היה. וכתוצאה מזה עבדה הארץ נמצא כמדבר בין יושב, אומר השאגת ארי, עונש טוטלי כזה בגלל מה? בגלל תקנה דרבנן? לא יכול להיות. סימן שזה דאורייתא. אז החיוב לברך בתורה תחילה הוא דאורייתא. התוכן שלו הוצב על ידי דרבנן. אומרים דרבנן שמסבירים את התוכן הענייני של הגישה ללימוד תורה דאורייתא. מחר בנו מכל העמים, ומתוך כך נתן לנו את האופן. קודם כל, תודעת הגאון העברי. יש לך תודעה של גאון, שאתה בן לעם העברי, שבחר בנו מכל העמים? יש לך. יש לך את הזכות להתחיל ללמוד תורה. אין לך, אל תתחיל. אתה בכלל לא מכוונן. אין לך סיכוי להבין משהו. אתה לא ברוח הנכונה. אמונת ישראל ומתוך כך תורה. יקרא אמונת ישראל ותורה, תגיד, אולי אין לו מכוונן מספיק טוב על באמת תודעת הגאון העברי, התודעה הזאת שאני בן לעם שבחר בנו מכל העמים, בחר בנו מכל עם, רוממנו מכל השם. אם יש לך ספקות בנושא הזה, לך אל בית המדרש ותתחיל ללמוד את ספר הכוזרי. ושם יתברר לך מה זה ישראל. שם יתברר לך מה זה עם ישראל, מה ערכו האלוקי של עם ישראל, מה משמעות המילה בחר בנו מכל העמים. מתוך כך תבין מה זה נתן לנו את אורתו. מתוך כך יש לך את הזכות לממש את חובתך ללמוד תורה, לדעת מה חובתך בעולמך. אז כן, מאוד חשוב לנו ספר הכוזרי. זה יסוד היסודות, יסוד יסוד היסודות. זה הספר, ספר הספרים, ספר ספרי האמונה, תשתית אמונת ישראל בתורה. תלויים בו. זה הספר של המחשבה היותר פנימי, של מה מה אנו מחיינו ומה אנחנו חושבים על חיינו. מה ההגות העברית, איך היא חושבת בינה לבין עצמה, איך היא רואה את עצמה, מה הערך של המציאות הישראלית. ספר שכולו מלא גאון, מלא גאווה, מלא תודעה של הערך האלוהי של חיי עם ישראל במציאות הישראלית. זו האמת שהיא מאוד ניכרת למי ש עבר ולו בבקיאות על הספר הכוזרי. אפילו למי שדפדף, אפילו למי שעוד פחות מזה, הוא למד את ספר הכוזרי בתיכון, כמו שנוהגים ללמוד בתיכון. מכל מקום, הוא כבר יודע. ומכל מקום, אחר הדברים באמת האלה, מתבלט פה איזה דיסוננס, מתבלט פה איזה סתירה לכל האמת הפשוטה שאני מציג פה, בכותרת, במסגרת, בשער, בכותרת השער של הספר. ספר הכוזרי, כך כתוב פה, הוא ספר תשובות לטענות נגד הדת המושפלת והבאת ראיות להגנה עליה. מת רבי יהודה הלוי, זה תרגום קצת מודרני, כמו כל הספר הזה, שאתם מחזיקים את הספר, כמו שאני מחזיק את הספר, תרגום חדש, מנוקד ומפוסף ומלווה מראה מקומות עם בואות ומפתחות מאת יהודה בן רבי שמואל אבן שמואל, שהושלם בשנת תפשין למדבי ירושלים. תרגום חדש, ובואו נקדים בסוגריים את המאוחר, מאוד לא מוצלח התרגום הזה. מכל מקום, אני מחבב ללמוד את הספר דרך התרגום הזה, בניגוד למה שכל חבריי ואפילו רבותיי מחבבים לעשות, בגלל חושה אישית שלי שהקריאה של התרגום הזה זה קריאה קלה. אתה קורא את זה כאילו אתה קורא עיתון, זה קל מאוד להבין, אבל זה גם קלה ותקלה, כי הספר הזה מלא שיבושים יסודיים בהבנת התוכן, וזה ממש, ממש מסוכן לקרוא את התרגום המודרני הזה, שהוא פשוט נכשל בהרבה דברים חמורים ממש. אבל זה גם כן מין תחביב שיש לי, להסביר את היסודות דרך הכישלונות שלו. סגור סוגריים. וחזרה לדבר שהוא חשוב, של הכותרת פה, שהיא ממש לא מתאימה למה שאמרנו. ספר הכוזרי מוצג פה, כרטיס הביקור שלו מוצג פה כספר תשובות לטענות נגד הדת המושפלת והבאת ראיות להגנה עליה. אני יודע, זאת אומרת, יכול להיות שמבחינת המניעים ההיסטוריים יש רגליים למה שכתוב פה. יכול להיות שרבי יהודה לוי התעורר בכתיבת הספר כתוצאה מאיזה קונסטלציה היסטורית של התקפות, טענות ומציאות מעליבה מאוד, שהדת היא נקראת מושפלת, הדת המושפלת. וייתכן שהמניע היסודי שלו זה להבאת ראיות להגנה עליהם. בכל מקום, אני חוזר אל דבריי הראשונים. מי שרק מצליח לעבור על הדף המתהה הזה שעכשיו אני מולו ומתחיל לקרוא את הספר, רואה שזה פשוט לא נכון. זה לא העניין וזה לא העמדה, לא עמדה אפולוגטית מתנצלת, לא התגוננות יש פה כנגד התקפות וכחנות כנגד האשמות. לא, זה רחוק מאוד ממה שמתרחש. יש שם גישה הפוכה לחלוטין, יש שם עמדת אדונים שיושבת אל כס המשפט ומעבירה לפניה מתוך הצבת בתודעת הכבוד העצמי את הדעות השונות ומאשימה אותם, בזה להם, מציבה אותם בנקודה כזאת שהן עומדות מבוקרות תחת ביקורת תהומית נוקבת שתובעת את השתנותם, את התמרתם, את מחיקת צורתם ולבישת צורה עדינה ממנה, שלמה ממנה, אידיאלית ממנה, במה שהם כולם קרואים, כמו שיגיד הספר פה בסוף הספר, לקראת סוף הספר, מאמר רביעי, יכולים לבדק בעמוד ובעמוד קופה ינחק, נכון. הנה כך הוא הדבר גם בדת משה. כל דת שבאה אחריה משתנה לאמיתו של דבר להיות כמוה, אם כי למראית עין תתרחק ממנה. הדתות האלה הן אפוא הכחנה והקדמה למשיח המיוחל אשר הוא הפרי, ואחרית הימים בעודותן בו תהיינה הן פריו והיה עץ כולו אחד, אז יעריצו את השורש אשר לפנים היו מבזים אותו. וזאת אחרי המשל המפורסם, משל הזרע, שמתאר את החוכמה האלוקית הצפונה בכל המהלך הגלותי שלנו. ורגיל הזרע הזה נופל אל תוך האדמה, ושם הוא משתנה ונעשה לכאורה אפר, מים בתי, ופי ראות עיני המתבונן בו לא יישאר ראש שמוחש כלשהו ממה שהיה גרגיר קודם לכן. ואחר זמן יתברר כי גרגיר זה הוא אשר ישנה את האפר ואת המים עד אשר יהיו מטבעו הוא. הוא אשר יעבירם דרגה דרגה, אשר יתעדנו היסודות ויפכם להיות כמוהו, ואז יוציא קליפות, עלים ועוד, עד אשר יזדקך הגרעין ויכשר לחול בו העניין ההוא, האלוהי, והצורה של הזרע הראשון, ואז יהיה לעץ נושא פרי כפרי אשר ממנו בא הזרע ההוא. יוצא שיש פה את העמדה שהיא מסבירה את אמונת ישראל, דת ישראל, היא הדת הממחזרת אליה, השולטת, שלטון מוחלט. בין בצורה מודעת, ועוד יותר חזק בצורה לא מודעת. בכל הדתות, בכל התרבויות, בכל הערכים, והכוח הפנימי הזה, הוא הולך ומתמיר אל איכותו את הכל. גם זאת ילך להתברר, אין בספר הזה שום ראיות, ראיות להגנה עליה, הבאת ראיות להגנה עליה. אין ראיות להגנה עליה, כי מי שיעקב ילך בין ביטרי הספר יגלה שכמו שאמרנו פה מקודם, לא הייתה התקפה. יש פה עמדה כזו שמבחינתה אי אפשר להתקיף. יש פה הסברת הישות הישראלית הרוחנית הדתית, ישות אונתולוגית, חלק מתורת היש, כחוקי הטבע, חוקי השמיים, חוקי הארץ, חוקי הקוסמולוגיה, ההוויה כולה. ההוויה כולה יש בה את היסוד הנשמתי, היסוד העיקרי, היסוד התכליתי, שכל ההוויה כולה אינה אלא פרטים שלו, אינה אלא הופעתו. והיסוד הזה הוא נקרא ישראל. פרטי המציאות הם פרטי הופעת האישות הישראלית. אין, לא יקום הגולם על יצרו, אין בפרטי המציאות בכדי יכולת להתקיף את המציאות. פרטי המציאות הם כולם חלק מהמציאות עצמה, וכל כוח שמופיע שוב הולך ומתברר שהם אינם אלה חלקים, ואחרית הימים ילך ומתברר שהם חלקים של העץ, והעץ כולו אחד. רק ראינו את המילים האלה, אי אפשר להתקיף את היהדות, זו מציאות בלתי מותקפת, וממילא היהדות איננה דבר שהוא ניתן להגנה. דבר שהוא לא ניתן להתקפה, הוא לא ניתן להגנה. יש פה רק הבהרת מושגים, ביאור ותיאור מה מתרחש במציאות, מה יש. אמת יכול להיות, ויש אנשים והם חושבים שמתקיפים את הדת היהודי. יש אנשים שהם חושבים שהדת היא מותקפת. זה נובע מזה שהם אינם מבינים מה פירוש המילה דת. על כל פנים, לא במשמעות היהודית, זה במושג דת. כתוצאה מההזיה שלהם במושג הדת, מהמוסד בכללותו ומתופעותיו הקונקרטיות, הם נמצאים גם בהזיה ביחס לקריאת המפה המציאותית, וחושבים שישנה פה התקפה. יכול להיות. יש תחנות רוח, ואתה גם מתקיף אותה, ואתה נמצא בחגיגה ספרותית ותרבותית, ואפשר לנהל ככה הרבה הרבה דיונים. אבל שרק תפוג, יפוג קצת השיכרון, יפוג קצת קסם ההזיה, ותתפוס את המציאות לאשורה, יסתבר שלא היה דבר, חלום היה, נבדה היה. אין פה דת מושפלת, כי צריך לברר אם יש פה בכלל דת. ואם המושג דת, הוא מסביר את הפנומן, את התופעה הקוסמולוגית הזאת. אם הביטוי הצר הזה יכול לבטא את מלוא עושר התוכן. ומכל מקום, גם אם תקרא לזה דת, זה לא יכול להיות מושפל. וממילא, אין פה הבאת ראיות להגנה עליה. יש פה ברור לתתחיל. את הדברים שאני אומר, לא מוכרחים בשביל להבחין בהם, או בראשית הכיוון שלהם, ללמוד את כל הספר, אם כי זה תמיד דבר מאוד טוב. שלפני שאתה מתחיל ללמוד משהו, קודם כל תקרא אותו מההתחלה ועד הסוף. ככה מתחילים חז"ל, ככה מדריכים אותנו חז"ל. ליגרוס איניש הדר ליסבה. זו צורת הלימוד. צורת הלימוד הנכונה היא קודם כל תדע את הכל. אחרי שתדע את הכל, עכשיו בוא נתחיל. בוא נתחיל עם התשובה. כמובן, הידיעה את הכל, ידיעה מקיפה, ידיעה דרסנית, ידיעה משוננו בקיאותית. דע את כל מה שנאמר, תוך כדי כך שאתה יודע שאתה לא יודע כלום. לא בגלל שאתה בקי ויודע לצטט את כל מה שאמר חכם, הכותב, מה שכתב, מהתחלה ועד הסוף, אתה יודע לחזור על דבריו, לא אומר שאתה יודע את מה שהוא אמר, רק יודע לצטט אותו. אתה יודע לחזור על דבריו. עכשיו בוא נרד אל עומק דבריו. בוא נתחיל ללמוד. ככה באמת מתחילים ללמוד. לא מתחילים ללמוד אפילו לא מילה ראשונה, אם אתה לא מבין את המשפט, איך תבין את המילה? היא תמיד הפרט ומובן בקונטקסט שלו, במערב שלו, במסגרת שלו. תמיד מילה מובנת במסגרת המשפט, ותמיד המשפט מובן במסגרת הפסקה, והפסקה מובנת במסגרת הפרק, והפרק מובן במסגרת המאמר, והמאמר מובן במסגרת הספר. זה תמיד כך. אז אם אתה לא מבין את המסגרת, סביר שאתה לא מבין גם את הפרטים. אז על כן, בהכרח, אתה קודם כל צריך מבט כולל. מבט שטחי, אבל כולל. מבט שמכיר את הכל. ועכשיו, בוא נכיר. טוב, זה סגור, עוד פעם, סגור סוגריים. זה נכון מתודי. ואני אומר עכשיו חזרה לענייני. אם תעבור בבקיאות על כל הספר, כאן מהרה תבחין את מה שאני אומר, כמו שאמרתי מקודם. גם תכיר בבקיאות, גם תכיר אפילו, לא תכיר את כל הספר, את ספר, גם תכיר פה ושם, כבר תבחין, כי מה שאני אומר פה זה נכון. אבל עכשיו אני מתכוון להגיד שרק תתחיל לקרוא את הספר, תראה שמה שאני אומר זה נכון. כי הפתיחה פה של רבי יהודה לוי עצמו, אז הוא אומר שאול שאלוני, תראו איך הוא מציג את הדברים. שאול שאלוני לטענות ולתשובות אשר איתי נגד טענותיהם של החולקים על דתנו, מבין הנמשכים אחר פילוסופיה, מבין המאמיני דתות אחרות, ומבין המינים מבין ישראל, ונזכרתי מה ששמעתי לפני זמן, מה? טענות שטען לחבר לפני כ-400 שנה, לפני מלך הכוזרים, טענות אשר על פיהם קיבל המלך את הדת היהודית, את דת היהודי, מה שדבר מפורסם, כמו שהוזכר בספרי דברי הימים. בואו נשים לב קצת, ובניגוד למה שאמרתי פה, שקודם כל נקרא את הכל, ונלמד בצורה שטחית, ואחר כך נתחיל לעיין. טוב, עכשיו אנחנו בשיעור, בשיעור כן צריך לעיין. רק אני אומר, שמאוד היה מועיל, אם כל אחד מהיושבים פה היה יודע את כל מה שכתוב פה בספר מהתחלה ועד הסוף בצורה פגיעותית, וזה ראו את זה כערת הזרה. זה נכון, במיוחד מחר שאנחנו עכשיו נמצאים במסגרת של ישיבה, אז זו גישה בלתי מקובלת, שהיא מקובלת על ידי כל מיני חוגים, שלמשל לומדים כוזרים, בחור אומר, אני לומד כוזרים, זאת אומרת, זה מגבדה שאני לומד כוזרים, אני משתתף בשיעור. אז תדעו לכם שללמוד אמונה על ידי שאתה משתתף בשיעורי אמונה, זה מגוחך, כמו מי שיגיד, אני לומד גמרא, כי אני משתתף בשיעורי גמרא. אין דבר כזה. ללמוד גמרא, זה אתה לומד לבדך גמרא. ואני יודע, יכול להיות הקצפת של ההוגה, אז זה השיעור. אבל אין קצפת עם מין הוגה. אין דבר כזה, אתה משתתף בשיעור ואתה לא לומד. כי עיקר הלימוד זה מה שאתה לומד לבד. אותו כנל בדיוק ביחס ללימודי אמונה. אין דבר כזה, אני לומד אמונה בגלל שאני שומע ציורי. זה בדיחה. אני אגיד את זה בצורה קצת מקומית. זה נורמת התנהגות של מכיניסטים. אבל לא ככה לומדים תורה. ולא ככה נבנים בתורה.
מה רב הזה, אם ככה
לומד
יותר טוב?
זה לימוד רע. זה לא יותר טוב, זה לימוד רע. כי לא ככה לומדים. כי הלימוד הנכון זה שאתה לומד בעצמך, בעיקר הלימוד זה מה שאתה לומד בעצמך, ואז את הכיוונות ללימוד שלך ואת האיכות ללימוד שלך אתה מקבל על זה השיעורים. זה תפקידם של השיעורים, בתקווה שהשיעורים יהיו טובים ויעשו את תפקידם. אבל לא לומדים תורה במה שאתה רק שומע שיעורים כל הזמן. לא יכול להיות דבר כזה, זה לא תקין. כל פנים, בלימוד אמונה צריך ללמוד, כוחות עצמכם, ואין להתבסס על השיעורים בלבד. זה השלמת הלימוד, זה נספח ללימוד, זה לא עצם הלימוד. אז כן, אז עוד יותר אני ממליץ, ואני קצת מצפה, שכל משתתף בשיעור, בסדר, נגיד, ועכשיו אתם לא סיימתם את המאמר 50, אז זה עד סוף החודש. כל פנים, תלמדו. ושוב, כשלומדים לבד, אז לא ללמוד מתוך עמדה גאוותנית. ומה זה העמדה הגאוותנית? זו עמדה שהיא פתוחה, שהיא קורה, אז מנה יורדת את חקר הלמנה, יודעת לפלפל, יודעת להקשור, יודעת תרק. סיכו, אל תקשו ואל תתרצו. תקראו באלבטנו. תדעו להגיד, ככה רבי יהודה הלוי אומר, ותשתדעו לזכור איך שהוא אמר כך, בלי שאלות ובלי תרוצים. רק לדעת מה הוא אמר. זה. ואחרי שלומדים ככה מההתחלה ועד הסוף, אז יודעים את האמת שאנחנו לא יודעים כלום. גם אחרי שקראנו את כל הספר מתחילתו ועד סופו, ועכשיו בואו לאט לאט נתחיל לעיין הדק את זה. אחרי שאנחנו שמענו את כל מה שהוא אמר. כי לא נכון להתחיל להבין אפילו לא את ראשית דבריו אם לא שמענו אותו עד סוף מה שהוא רוצה להגיד. יש לנו סיכוי שאנחנו יותר מתחילים להבין בה, ואחר כך נוכל להוציא גם יותר תועלת מהלימוד בשיעורים שלנו ביחד.
מה אתה שואלת
רבה? כן, אבל עכשיו הוא ממשיך את שאר הספרים, לא עכשיו סייפת.
אתה תלמוד מהספר הזה או מהספר שלי?
מהספר הזה, כי זה יותר קל, אם כי יותר נכון מהספר השני. זאת אומרת, כי באמת החשיבות של ללמוד הפקיעות זה גם ללמוד מהר. כי מתחילים לבזבז זמן ולוקח חצי שנה ולא סיימת את ספר הכוזרי, מה שלא בסדר, צורת הלימוד שלך. כי לומדים תמונה מהר, קוראים וצוברים הרבה הרבה מידע. יהודים שלא יודעים כלום, ולא רק צוברים הרבה מידע. אז ללמוד בקלות, לא צריך הרבה מאמץ. אני תמיד אומר, צריך ללמוד כמו שאתה קורא מאמר בעיתון. לא מבחינת היחס הנפשי, אנחנו לומדים פה את קודש הקודשי, אבל הכוונה, אתה לא מוכרח להבין כל מילה, אתה קורא מאמר בעיתון. אתה מנסה להבין מה הרעיון שהוא רוצה להגיד פה. תקרא, תדע, אמר פה, דיבר על הנושא הזה, וזוכר, משפט כזה, ונץ, הלאה. לקרוא. לקרוא כדי לקלוט את הרעיון באופן שלהם. לא יודע, זה עניין סובייקטיבי. אני עצמי, תמיד החברותה הפריע לי. כל פנים, זה... חברותה מתחילים להתפלפל, כל אחד, אני יודע, לא הבנתם. קיצור, זה כמו לרוץ, כמו לרוץ שנותנים ידיים. אני אתן ידיים. יש כאלה שהם לומדים לבד, אז הם מתפזרים, לא מצליחים. אז זה לא משנה, העיקר תלמד.
יש
משמעות במקריאה
ממש בלי הבנה?
כן, יש מצב, לא מבין, יש לא מבין, יש דברים, אני קראתי את הספר כבר כמה פעמים, יש פה כמה פרקים, אני עדיין לא מבין, פשוט לא מבין מה הוא אומר פה, נכון לרגע זה, ועדיין אני, תראו לי, כבר מצל שם שיעורים בספר, לא מבין מה הוא אומר, אז בסדר, יש משמעות גם לזה, הפסוק אומר, גרסת נפשי לתאווה משפטיך. כך אומר דוד המלך. זה דברי קודש כאלה, איך אומרים אחינו הספרדים שהם קוראים זוהר? סגולה לנשמה. אז סגולה לנשמה. גם כוזרי זה סגולה לנשמה. אפילו מילים שאנחנו לא מבינים. אבל כמובן, המגמה שלנו היא לא רק לעסוק בדברי תורה, אלא ללמוד תורה. השאיפה שלנו זה ללמוד. אם לא למדנו, אנחנו עוסקים. אז כמובן, צריך להשתדל להבין. לא הבנתי, לא נורא, בטח לא לבלבז את זה זמן, לא הבנתי, בסדר, אפשר לקרוא פעם נוספת, קורא את העמוד, לא מבין, אז קרא פעם נוספת, מבין, אם קראתי את המאמר בעיתון, לא הבנתי בכלל מה הוא אומר, אז אני קורא את פעם נוספת, פעם שנייה לא הבנתי, שיחד, לא, לא. כי כשקוראים הרבה, וקוראים הרבה ספרים, ושומעים שיעורים, מתחילים להבין. וכשיודעים את הכל, אז עוד יותר מבין, מתוך פיעות, זה יוצר את העיון האמיתי. כי תבינו, אנשים תמיד שומעים את הדברים האלה שאני אומר אותם בהרבה מסגרות, הם נבדים, אומרים, מה? אתה מחנך לשטחיות. ואני אומר את ההפך בדיוק. זו הדרך הבלעדית להינצל משטחיות. כי כאשר אנשים מנסים להיות עמקנים, זה כמו פול גז על נוטרל. חבר'ה, הם לא למדו, לא יודעים, הם לא מכירים, והם מתחילים להפעיל את הסברות שלהם. מה שמות הסברות שלכם? תבנו סברות מתוך התורה, מתוך מבט מקיף, מתוך ידע. אז מתחילות להיבנות הסברות האמיתיות. ולא צריך סברות שאתה יודע מה כתוב, אתה לא צריך סברות כי הכל כתוב מפורש. עד שאתה מתפלפל פה, תלמד שם, אז תראה שזה מוסבר. ותלמד את המהר"ל, תבין את הכוזרי, תלמד את הרב, תבין את המהר"ל, וכן הלאה. כל התורה היא מסבירה את עצמה. רק אתה לא יודע, אתה לא הגעת לזה שזה כתוב. אז אתה מתחיל להפעיל סברות של עצמך, לפעמים אתה מאוד מרוצה מעצמך, אז יצאת. גם בזבזת זמן, גם פיתחת את הגאווה העצמית שלך, וגם אתה מרגיש שאתה לומד תורה. אז זה לא דרך. בכל פנים, אני נגד הגישה, כמו שאתם שומעים. כן, אז אני סגור סוגריים, כי כל זה הדרכות מתודיות לכם, בתור תחילת השנה. אבל נחזור אל התלם פה, אל השורות פה. אני ניסיתי להגיד לכם שאם נדייק עכשיו וכן נעיין ולא נלמד בצורה גרסנית, אז נשים לב לטרמינולוגיה, שאול שאלוני לטענות ולתשובות. משמע שזה שני מושגים. יש מושג שנקרא טענה ויש מושג שנקרא תשובה. דומני שאני יודע מה זה תשובה. שאלת שאלה, אני אתן לך תשובה, נכון? אני מראה שזה המשמעות של המילה תשובה. מה התשובות שיש להם? אז מה יכול להיות טענות? טענות שאל תסביר שטענה זה תשובה, כי זה מילה אחרת. אז מה כבר יכול להיות הפירוש של המילה טענה? סליחה? קושיה. יש לי טענות עליך, אני טוען עליך. שאול שאלוני לטענות ולתשובות אשר איתי, איך אני תוקף אותם ואיך אני משיב אליהם. תראו שכבר המשפט הזה, פה כתוב ספר תשובות לטענות, אבל פה הוא מספר לא על מה שהוא עומד, תשימו לב, פה הוא אומר מה ששאלו אותי. באו אליי ושאלו אותי, כבר השואל שפנה אליי, אז הוא אמר לי מה הטענות שלנו ומה התשובות שלנו. תראו שפה עדיין לא מדבר מה שרבי יהודה הלוי אומר מצד עצמו, מה שהוא עומד לעשות פה. את זה הוא יגיד בשורות הבאות. אבל תראו שאפילו השואל שהזמין את הספר, או הזמין את דבריו, הוא לא הזמין אותו לתשובות לטענות נגד הדת המושפלת, אלא משפט הראשון אפילו שהוא שואל היה הטענות נגד טענותיהם. כן, יש טענותיהם של החולקים על דתנו. גלריה של פילוסופים, מאמיני דתות, מיני מבני ישראל. עכשיו, תשימו לב לשורות הבאות, שעכשיו נתחיל לדבר רבי יהודה הלוי לא על מה שביקשו ממני, אל מה שאני מתכוון לעשות. ונזכרתי מה ששמעתי לפני זמן. מה שמעתי לפני זמן? שמעתי טענות שטען החבר, לא תשובות אלא רק טענות, טענות שטען החבר לפני כ-400 שנה לפני מלך הכוזרי, טענות אשר על פיהן קיבל המלך את דת היהודים. יש פה איזה תשובות? יש פה התקפות? יש פה תשובות לטענות כנגד? לא. עוררו אותי בגלל מה, איך אנחנו תוקפים אותם ומה אנחנו משיבים על התקפותיהם עלינו. אז נזכרתי בטענות, לא יודע אם זה הפירוש הממש מדויק, ההתקפות, אבל הטענות שטען החבר בפני מלך הכוזרים, שעשו עליו רושם גדול עד ששינו אותו לחלוטין. נזכרתי בזה. בואו נדלג קצת על דברים שאתם יודעים, כי הוא אומר אחר כך, והנה רבות מטענות החבר היו לי לקורת רוח, ביותן מסכימות עם דעתי. ואומר ראוי הדבר כי יכתוב את הטענות ההן כאשר נתגלגלו למשכילים יבין. ותשובות לשאלות איפה? יוק. אני מתכוון לכתוב את הטענות שהן רבות מטענות החבר כמו ששמעתי. אנחנו יכולים להעלות את ההשערה מה הוא שמע, זה לפני 400 שנה, איך קיבלת, היית שם, זה בוכה, אני יודע, שמעת גרעינים, איזה קווים, מצוחים, מן הסתם אתה יוצא את זה במו רוחך. זאת אומרת, שמעת איזה רעיונות, ואתה מפרה אותם ויוצא אותם. אבל מה המסגרת שבה אתה עוסק, רבי יהודה הלוי? אתה עוסק בטענות. הכתוב את הטענות האלה כאשר נתגלגלו, וזה הספר. זאת אומרת, הנה, נותן לנו פה, נותן לנו רבי יהודה הלוי. כרטיס הביקור שלו. כן, סליחה, אני שכחתי בכלל שהוא, בכל החוגים פה, אני תמיד להזכיר אותו. כל המדבר, כל המדברים מיד לדיבור, מקדים את הזכרת שמו. לא שזה יעזור לכם הרבה, כי אתם תצטרכו להמשיך ככה עד סוף השנה. מינימום. עד סוף שני, אבל מכל מקום, זה הסדר. כן, אז קוראים לך?
כן. אני לא יודעת מה אמר על זה.
אני חושב שתשובות זה מתי שאתה מותקף, אתה עונה תשובה. שאלו אותך, אתה עונה תשובה. אז אני דומני שהמילה תשובה, אני מניח שאני מניח מבין אותה די קרוב לאיך שהתכוון הכותב לתת משמעות במילה הזאת. תשובה זה שאלה. הייתה שאלה, יש תשובה. מזה אני מדייק שפירוש המילה טענה זה מושג שונה מהמושג תשובה. כי פה יש שני מילים שעלו לי, לטענות ולתשובות. ותשובות זה תשובות לשאלות. שאלות יכול להיות שאלו אותי, תקיפו אותי, אז אני אומר. אבל טענות זה לא בהקשר למה שהתקיפו אותי. זה יותר מצלצל, גם אם אני לא בטוח במלוא המשמעות של המילה טענה, מה בדיוק הוא מתכוון במילה טענה? נגיד, ואני לא בטוח במשמעות העניין, אבל דומני, אני מעריך, אני משער, שזה בכיוון, זה באוריינטציה של טענה, זה התקפה. זאת אומרת, זה לא פירוש מדויק של המילה. שמתקיפים עליו את מי? עוד פעם. כן, כן. זאת אומרת, לא בגלל, אני מנסה להגיד שמה שכתוב פה זה בניגוד למה שכתוב בעמוד הקודם. פה כתוב תשובות לטענות נגד הדת המושפלת. וכשאתה קורא את מה שרבי יהודה הלוי מעיד על עצמו, הוא לא אומר שהוא עומד לתת לך פה תשובות לטענות, הוא עומד להגיד את הטענות שלו נגד כל העולם. טענות כאלה, טענות, מן הסתם זה לא רק טענות נגד, אלא העמדות, יסוד, שכתוצאה מהן מלך הכוזרי יתגייר. זה טענות שהן יצרו משקל גדול ברוח אותו מלך, אותו שליח, עד ששינו את כל התרבות של הכוזרי. ולא עסק פה, אני חוזר, נעשה מציגי להגיד, שהכותרת פה, כרטיס ביקור פה הוא מתאה, הוא פשוט לא נכון. ניסיתי, אני עכשיו אומר, חוזר, אני רק אמרתי בעריכות, דברים שאפשר להגיד מאוד בקצרה. ניסיתי להגיד שאפשר לחוש שמה שכתוב פה זה לא נכון, אם תקרא את כל הספר. אפילו בקיוט, אפילו לא תקרא את כל הספר. עכשיו אני אנסה להגיד, רק תתחיל לקרוא את השורות הראשונות פה, תראה שמה שכתוב פה זה לא נכון. זהו. מי קצר את הכותרת פה? אני לא יודע, אגיד לכם את האמת, אני לא יודע. לא יודע. כי האמת היא שאני פה במחוזותינו, אני כבר לומד את הכוזרי הזה, כמה וכמה וכמה מחזורים. אז מקובל שתמיד יושב לכל הפחות מישהו, אם לא כמה, עם התרגום של אבן תיבון. והכי נהודר, הכי כיף, זה מתי שאחד לומד, אם יש שניים עם ספר אבן תיבון, ועוד שניים עם תרגום רב קפח. והשאר לומדים עם זה. אז ככה, אנחנו נשמעים בצורה מאובטחת מפני כל כמה זה. עכשיו, אם אני זוכר טוב, אז על כל פנים, בהוצאת הכוזרי שלי, של אבן תיבון, הכתבת הזאת לא נמצאת. מכל מקום, המושג דת מושפלת, זה לא מפורסם. לא יודע.
כן. בשיבור כזרי, המלך מפנה אף שלו הציקור הוא עונה לו, לא?
עוד פעם?
בספר כזרי המלך מפנה אף שלו והחבר עונה לו.
זה נכון.
זה לא סוג של שאלות ששואלים אותו?
כן, אבל לא מתקיפים אותו על דתו. זאת אומרת, אני אומר, כשאתה תבדוק טוב, אתה תראה שהוא לא אסור בהתנצלויות. בספר הזה אין התנצלויות בכלל. יש הסברות. אני חוזר על מה שאמרתי מקודם, היו דברים חשובים. יש פה את עמדת האדונים היושבת אל כס המשפט. יש פה את אמונת ישראל בתורה שהיא מציגה את עצמה, את מלוא עוצמתה, את מלוא ישותה, את מלוא מלכות הרוח שלה, שהיא קוראת לתת בפניה דין וחשבון. כולם קוראים לתת בפניה דין וחשבון, והיא לא באה לתת דין וחשבון לאף אחד, ולא מתנצלת בפני אף אחד, ולא מסבירה את עצמה בפני אף אחד. היא מסבירה את עצמה כמו שהיא מסבירה את עצמה. המתודה הטכנית, אמר חבר, אמר מלך, אמר חבר, אמר מלך, אמר מלך, אמר חבר, בסדר. אנחנו בהמשך הקדמה, בהמשך הקדמתי, אני עושים כמה דברים, גם ביחס למלך, לחבר, מה עניינה ומה השאלות, ומה סגנון זה. מכל מקום, כבר אני רוצה שיהיה ברור מה שהקדמנו פה, שהרצאת הדברים, אם נשים לב, היא רחוקה מאוד מהאטמוספירה האקולוגית. היא לא מתעסקת פה בהתנצלויות, זה פשוט לא נמצא בו בספר. בשום פינה של הספר לא נמצא. ומה שעכשיו קראנו, זה פה, בפתיחה שלו, כך הוא אומר, תשימו לב מה שהוא אומר. אז הוא גם אומר את זה, הוא אומר, אני מתכוון להציג בו את הטענו. עכשיו, אתה יכול להקשות עליו, רגע, היה שם שאלה, הייתה שם תשובה. בסדר, בכל מקום תבדוק, ששאלות הן לא תקפות ששוללות את היהדות, הן שאלות בירור. שאלות בירור, נסביר לך מה אני אומר. אופי.
יש
איזה משפט שאומר, אני אשאיר לך ספר
של מצב המקום
חרפתי,
זה כן איזה סוג של...
זה מצב המקום חרפתי, מלך כוזר. כן, זה נכון.
כל הספר הוא רוצה לחפש אותו, אבל... נכון.
זה לא כל הספר, כל הספר לא מנסה לשתף. אלא הוא אומר, תראה, לפי דבריך, איך הסברת? אז אתה צריך ללמוד אם מצבכם בעולם הבא, אם מצבכם בעולם הזה. ואם אתה מסביר לי שבאמת מצבנו בעולם הזה הוא טוב יותר מאשר לו הייתה לנו גדולה בעולם הזה, אז למה אתם כל כך רוצים גדולה בעולם הזה? אבל אתה צודק. אבל צריך להבין, שרציית הדברים הזאת באמת, היא ביקורת של רבי יהודה הלוי על עצמו, עלינו. אם אנחנו כאלה גדולים, אז למה אנחנו נראים ככה? זה לא התקפה על היהדות, זה לא התקפה על הדת, זה התקפה על היהודים. זה לא התקפה על עם ישראל, כי במקום הוא אומר, אמנם גם הם, עם כל מצאת החרפתיים אלף כוזר, שבאמת אם היינו מקבלים את עניינו מתוך רצון, אז לא היינו סובלים כל כך הרבה. אבל עם זאת תהיה שכר גם לרוב, כי אף הם נושאים בעול הגלות, לא רק בהכרח אם גם ברצון, אפילו ליהודים מיד מסיים. ובמה שאותו דבר בהזדמנות השנייה ביחס לארץ ישראל, אז כן, כן, מצאת המקום חרפתי, זו עמדתנו, איך אנחנו לא עולים, איך אנחנו... אז זה לא ביקורת על היהדות, זה מוסר עצמי. בוודאי שלא לא, לא תמצא פה את המאיר שהוא מחפש אותו כל הזמן, פשוט לא. כן, שלום.
בהתחלה המלך הוא פונה ליהדות אחרון, כאילו בתור הדת האחרונה, בתור ברית הזוגיות, והוא גם מסביר שנראית כמו דת שהתמנתה דעתה ונתנתקה.
כן, זה באמת נכון. ולכן אני גם חושב, לכן לא מיהרתי להגיד שאת הכותרת הזאת, מי שפיברק אותה, כמו שהוא עושה בהרבה הזדמנויות, זה המתרגם. כי חושש שיש לזה שורשים קדומים, כי באמת, יש ליקוי, שאפילו את הניסוח הזה, אני לא בטוח שאת הניסוח הזה לא כתב רבי יהודה הלוי עצמו, פחות או יותר. לא בטוח. אז, כי אין ספק שמבחינת, איך נקרא את זה, נקרא את זה בשפה הגסה, המדיה, של הרצאת הדברים, לכאורה הוא ככה מציג את זה, אבל עד שהוא מגיע אל תחילת דבריו, הוא מציג את המלך, הוא מציג ככה מתייחסים, אבל באמת, כיוון שהתחיל לדבר. כן, רואים לך? כן. אוהד אומרים אוהד, ככה זה בעברית. בועז ואוהד.
אפשר להגיד ש...
זה הזאת שמכאן שאני מודות פירוש למשלים מה שאני מבין. שהמתחילים מבינו זה לא רק מה שהם מבינים, שזה לא שהוא לוקח את הדברים המדויקים, אלא גם שהמתחילים מבינו זה שהמתחילים יכולים ללמוד מתורות שוב. טוב, פעמיים אני לא מקבל את דבריך. א', לא התחלנו ללמוד, אנחנו כמעט שנתחיל ללמוד, אנחנו נתחיל לקרוא קודם. יש עוד הרבה דברים לפני שנתחיל לדייק, המשכילים יבין. אז אני רק הבנתי, רק רציתי לאשר את טענתי. עכשיו, אתה אומר, הוא רוצה להתחיל דק, זה לא בטוח, כל פעמים, כיוון שנגיע למשכילים יבינו, אני אציע פרשנות אחרת משלך. ומאחר שממה שכתוב בביטוי, המשכילים יבינו, אין ראיה, לא לדבריך, וגם לא לדבריי. זה אופציה כשלי, זה אופציה כשלי.